קשת כל שידורי תורה. היום יום ראשון, סדרת שיעורים בספר רות. השיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן. הרב יונתן גרוסמן.
שלום. אם בפרק א' של מגילת רות פגשנו ברות כבעלת חסד, הרי שבפרק ב' של מגילת רות אנחנו פוגשים במקבילה בדמותו של בועז. זה פרק שמציג את בועז כאיש חסד מיוחד במינו. אני רוצה לעקוב אחרי הדמות הזו של בועז דרך הדמות המשנית שיש בפרק, הנער הניצב על הקוצרים. ודווקא איכשהו דרך עיני הנער הניצב על הקוצרים, אני מבקש להאיר את דמותו של בועז. כאיש חסד מיוחד במינו. המבנה של הפרק בגדול מאוד ברור. רות בתחילת הפרק יוצאת מבית נעמי אל השדה, ובסוף הפרק היא שבה אל נעמי, וההתרחשות עצמה מתרחשת בשדה, בחוץ, כשיש עוד קהל, ודווקא בגלל שיש איזה משהו פומבי שכזה, אז הנימות האישיות, העדינות, צריכות להיות חבויות, ואכן דווקא ברמזי רמזים אפשר לראות את המבע היותר אינטימי, היותר אישי, היותר עדין שיש בתוך ההמולה שבשדה שגועשת ורועשת. הפרק מתחיל עם כן, ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. יכול הקורא לתהות אם יש לנעמי קרוב משפחה שהוא גיבור חי, כלומר הוא עשיר והוא עמיד, אז איך זה שהיא אין לה מה לאכול? למה בועז לא בא ועוזר לה מיוזמתו? נדמה לי שפתרון הדבר הזה נעוץ במה שלנו בשיעור הקודם, שהעזיבה של משפחת אלימלך את בית לחם היא לא עזיבה בעלת אופי ניטרלי. יש כנראה כעסים גדולים בקרב אנשי בית לחם ובקרב המשפחה, כי כאמור אלימלך עזב לשדה מואב, למקום שממנו יצאו הפורעים שלקחו את יבול הלכם. ישראל, כמו שמתואר בספר שופטים לגבי השופט גדעון, כמו שערכנו בשיעור הקודם. בכל מקרה, הפרק מתחיל ביוזמה של רות. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה ועל הקוטב ושיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לה, לכי ויתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והיא מלקטת ומלקטת, ואז בועז אכן מגיע, ושואל ומסתכל בשדה, ואיכשהו הנערה הזו מושכת את תשומת ליבו, והוא שואל את נערו, למי הנערה הזאת? ואז הנער הניצב על הקוצרים אומר את הדברים הבאים. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, הלקות הנה והספתי והאומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. כלומר, היא בקושי נחה. כך ככל הנראה צריך לפרש את זה. רבים התקשו באיך שהנער הניצב על הקוצרים מצטט כאן את רות. רות כביכול אומרת על הקוטנה והספתי והאומרים אחרי הקוצרים. האומנם זה דין לקט שאוספים באומרים אחרי הקוצרים? יש פה איזו תחושה שרות מעיזה להיכנס למקום שלא ממש שמתאים לה, שהרי הלקט צריך להיות במקום הקצירה של השיבולים ולא במקום האומרים. מישהי שאוספת באומרים, שאוספת אומרים או בין אומרים, לכאורה אוספת כבר יבול הרבה יותר גדול מהדין המקורי של התורה שמתיר לאסוף שיבולים, שיבולים בודדות שנפלות, ולא אומרים שלמים, אלא אם כן הם נשכחו, זה דין שכחה. אבל לא על זה מדובר כאן. כאן מדובר על נערים ונערות שמסתובבים בין הקוצרים ואוספים את השיבולים שנופלות. אבל אם היא אוספת בין האומרים והספתי והאומרים, הדבר הזה הוא באמת מאוד קשה. במחקר המודרני יש על זה דיונים ארוכים, ורבים כבר העלו שאולי רות כמואביה לא בקיאה בנורמות המקובלות בבית לחם, והיא הולכת ופשוט אוספת גם בין האומרים. לעניות דעתי יש פה חוסר הבנה ראשוני. יש הנחת יסוד מוטעת שהיא זו שהביאה לשאלה, ואני מבקש לקרוא את כל הפסוק הזה באופן אחר. כלומר, האומנם רות ביקשה על הקוטנה והספתי והאומרים, או שמא אין זה אלא ציטוט הנער את רות, אבל בעצם זה נקודת המבט שלו. היא לא באמת אמרה לו כך. היא עושה מה שעשתה, היא עושה מה שעושה. הנער הניצב על הקוצרים מפענח את זה כאילו היא אמרה בליבה, התכוונה על הקוטנה והספתי והאומרים אחרי הקוצרים. למה אני חושב שזה חשוב? כי נדמה לי שהכתוב מעודד אותנו להשוות בין מה שבאמת רות אמרה לנעמי, לבין איך שהנער מצטט אותה. כשרות הלכה אל השדה, היא אמרה דברים מאוד דומים לאיך שהנער מצטט, אבל דווקא השינויים הקלים הם אלו שצריכים למשוך את תשומת ליבנו. רות אמרה בפסוק ב' בפרק, ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה והלקוטה ושיבולים, אחר אשר הם צחן בעיניו. הנער הניצב על הקוצרים מצטט אותה, מסביר את פעולותיה, כאילו אמרה, על הקוטנה והספתי והאומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה וכו'. ישנם שלושה הבדלים בין דברי רות לנעמי ובין דבריה של רות כפי שנאמרים מנקודת התצפית של הנער הניצב על הקוצרים. דבר ראשון, רות השתמשה רק בפועל ללקט, על הקוטנה ושיבולים, ועל הקוטה ושיבולים, ללקט. פועל הליקוט מורה על איסוף עדין ומדויק, ואכן ככה כתוב מיד מתאר אותה, ותלקט בשדה, היא מלקטת. לעומת זאת הנער אמנם הזכיר גם את הפועל ליקוט, אבל הוסיף מיד ליד זה גם את הפועל לאסוף, ותאמר על הקוטנה והספתי ואומרים. הפועל איסוף שלא כמו הפועל ליקוט מורה על איסוף גס, איסוף המוני, איסוף של 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 דברים רבים. מי שרוצה לבחון את הדברים שיעיין בספר במדבר סביב ירידת המן והסלב, שם התורה מאוד מדייקת את המן שיורד במידה מלקטים, ואת הסלב אנשים אספו. הסלב שירד באופן מאוד גדול, באופן ככה סביב כל המחנה בכמויות כבירות, אז אותו אוספים. כלומר ההבדל הראשון הוא שהנער את הפועל ליקוט, לפועל ליקוט הוסיף גם את הפועל איסוף. ההבדל השני, שהוא כנראה כבר הרבה יותר חשוב לעניין הדיון שלנו, שרות אכן אמרה והלקוטה ושיבולים, בעוד הנער מצטט אותה כמי שאמרה והספתי ואומרים. פה אין צורך לומר שהאיסוף השיבולים הוא האיסוף העדין, המדויק, שיבולת אחר שיבולת. האיסוף באומרים משדר לפחות תחושה שהיא אוספת כבר חבילות שלמות וצרורות של שיבולים שכבר באומרים. יש עוד הבדל לקל נוסף, שאם אנחנו כבר משווים אולי ראוי גם להזכיר אותו, שרות אמרה שהיא תלך אחר אשר הם צחן בעיניו. כלומר, אני אלך אחרי איזה בעל שדה שיהיה איש חסד וייתן לי משיבוליו. הנער הניצב על הקוצרים מצטט אותה כמי שאמרה שהיא תלך אחרי הפועלים, על הקוטנה והספתי והאומרים, אחרי הקוצרים. לא אחר אשר הם צחן בעיניו, אלא אחרי הקוצרים. רות הדגישה בדבריה לנעמי שהיא מחפשת איש חסד, שיגמול עליה מחסדו. כלומר, היא קרינה תחושה של, לא מגיע לי, תחושה של אולי נמצא מישהו שהם צחן בעיניו ויגמול איתי טובה. הנער הניצב על קוצרים גם מעלים את בעל הבית, את בעל השדה. הרי הוא אומר אחרי הקוצרים. אבל זה לא רק העלמת בעל השדה, אחרי הקוצרים הופך את זה למנטרל את עולם החסד שאפשר למשמוע אחר אשר מצחן בעיניו. אחרי הקוצרים זו כבר פעולה ריטואלית, פעולה פיזית, נורמטיבית. יש מעמד כזה של נערים ונערות שהולכים בשדה, ואחרי קוצרים, יש הבדל, אני מרגיש, ולו הבדל עדין, בין דברי נעמי, שמדגישה את החסד שבה, שהיא מבקשת לזכות לו, שהיא מצפה, שהיא מקווה לזכות לו, ובין התיאור היותר ריטואלי בדברי הנער הניצב על הקוצרים. אם נסכם את מה שעולה מתוך ההשוואה הזו, אז מתברר שהדמות של הנער הניצב על הקוצרים היא דווקא דמות שלילית. יכול להיות שהמונח שלילי הוא קצת מוגזם פה, אבל התפקיד של הנער הניצב על הקוצרים בסיפור הוא לפחות לאפיין איזו תחושה פשוטה של מישהו שאחראי על השדה, כי בעל הבית לא נמצא, ויש לזה מין תחושה שבאה לפה פתאום איזו נערה, שאוספת ואוספת ואוספת ומשתלטת על השדה, והיא כל כך חרוצה, היא בקושי נחה, וזה פתאום ששומעים גם את הביטוי הזה, זה שיבטה הבית מעט בתוך הקונוטציה הכללית, בתוך ההקשר הכללי של דברי הנער הניצב על הקוצרים, אפילו המינוח הזה פתאום נראה לא כמינוח של שבח, איזה חרוצה, אשת חיל, אלא כמינוח שבא ומזהיר את בעל השדה, תשמע, אתה צריך לפקוח עין, כי יש פה איזו נערה שאוספת ולא רק מלקטת, ובעומרים ולא רק בשיבולים, והיא בקושי נחה, ותררם שלם, איזה מישהי כביכול מאיימת על רכושו של בעל השדה, על רכושו של, של, של האדום. אל מול הדמות הזו של הנער הניצב על הקוצרים, שעל פניו זו הגישה יותר אובייקטיבית אל נערה מואביה, שפתאום באה לשדה ומתחילה לאסוף ולאסוף ולאסוף, אל מול הנער הניצב על הקוצרים, ניצב בועז. ובועז ניצב, בועז מואר בפרק, בשני הקשרים מול, כניגוד לנער הניצב על הקוצרים. הדבר הראשון הוא קשור בשאלת ההיררכיה שבשדה. יש, הכתוב איכשהו רומז לנו שיש היררכיה מאוד ברורה. יש את איש גיבור חיל שהוא בעל השדה, כלומר בועז. מתחת לבועז יש את הנער הניצב על הקוצרים. מתחת לנער הניצב על הקוצרים יש כמובן את הקוצרים. אחרי הקוצרים יש נערים ונערות עניים שמסתובבים. והנער הניצב על הקוצרים הפך את רות למעמד בפני עצמו בשעה שהוא כינה אותה נערה מואביה היא. עכשיו עם נעמי משדה מואב. נערה מואביה היא אומר שהיא אפילו לא סתם איזה נערה שמלקטת פה מתוך אנשי בית לחם יהודה, אלא היא עוד במעמד נחות יותר. ואחרי כל ההיררכיה הזו המאוד בולטת, המאוד מעוצבת כנראה בתרבות בית לחם של תקופת השופטים, פתאום אנחנו שומעים בפסוק ח' ויומר בועז אל רות, פתאום ראש הפירמידה פונה לאותה נערה מואביה, ולא במקרה הכתוב כאן מכנה אותה בשמה, ויומר בועז אל רות, הוא פונה אליה באופן ישיר, ולא די בזה, הוא מכנה אותה, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. זה שהוא קורא לה ביתי, שובר לחלוטין את כל ההיררכיה שאנחנו כבר הולכים ומתרגלים אליה, שיש כאן בשדה, וזו כבר איזה סוג של פנייה של בעל שדה שרואה מולו דמות, רואה מולו אישה, שהוא מכיר כבר את סיפור החסד הגדול שהיא עשתה עם נעמי, כמו שהוא אחר כך יגיד לה, הוא גד, הוא גד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי, אביך ואימך וכו'. וכשהוא פוגש אותה פנים אל פנים ונזכר בחסד שהיא עשתה, הוא פורץ מגבולות הנימוס, הוא שובר קצת את גבולות ההיררכיה המתבקשת, וכאדם שנפגש עם אדם הוא פונה אליה ומציע לה את שדהו. זה ההקשר הראשון שבו יחסית לנער הניצב על הקוצרים שמכנה אותה נערה מואביה, פתאום שומעים את בועז שמכנה אותה ביתי, והבדלי ההסתכלות האלו כבר מלמדים הרבה על בועז. אבל זה מילא. המקום השני שבו נדמה לי שהפרק מבקש להציג את בועז כאנטיתזה לנער הניצב על הקוצרים, זה בהמשך הפרק. בהמשך הפרק פתאום אומר בועז לנעריו, אחרי שהיא קמה ללקט, אחרי שהיא אכלה איתם, בפסוק ט"ו, נאמר כך, ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה, וגם שול תשולו לה מן הצוותים ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה. פתאום בועז אומר, גם בין העומרים תלקט. אמרנו קודם שאחד ההבדלים בין דברי רות לנעמי לבין איך שהנער הניצב על הקוצרים הציג את רות היה בדיוק בשאלה הזו. רות אמרה שהולכת לאסוף בשיבולים. הנער הניצב על הקוצרים כשרצה להפוך אותה לאיזה דמות מסוכנת, איזה משהו דימוני, אמר לבועז אדונו, תיזהר, היא אוספת גם בין העומרים. ופתאום עכשיו אחרי שרות אכלה וקמה, פתאום בא בועז לנעריו ואומר להם, תשמעו, יש לי הברקה. לא רק בין השיבולים מותר לה ללקט, אלא גם בין העומרים תלקט, ולא תחלימוה. כביכול, שמע בועז איזה רעיון בדברי הנער הניצב על הקוצרים, שאולי באמת לאפשר לה ללקט, לאסוף גם בין העומרים. בעוד הנער הניצב על הקוצרים אמר את זה לגנותה של רות, כביכול היא לוקחת לנו את כל הרכוש, הנה בועז משתמש ממש בלשונו, מנצל את הרעיון הזה שעלה אצל הנער בחצי ציניות, ומאמץ אותה בתמימות ובפשטות. אכן, יאללה, בואו נתיר לה לאסוף גם בין העומרים, ולא רק בין השיבולים. גם כאן נדמה לי שהכתוב שהמגילה מבקשת להעיר את בועז כאיזה דמות חסד מיוחדת במינה, שהאור שמאוד בולט נוכח הצל שמעיב קצת, שמקרין כאן הנער הניצב על הקוצרים. בעל השדה כנראה גדול כאן משליחיו, מהנער הניצב על הקוצרים, והוא אכן מואר כאיש חסד מיוחד במינו. ההקשר הרחב של הפרק כאן מזמין אותנו לעיון נוסף, לאמירה נוספת, שקשורה גם היא באופן עמוק לחסד של הדמויות כפי שמוצגות כאן. נאמר כבר על ידי כמה פרשנים, ועוד יותר מזה על ידי כמה חוקרים מודרניים, שיש איזה זיקה, בעיקר בין הפרק שלפנינו, זיקה ספרותית, בעיקר בין הפרק שלפנינו ובין סיפור עבד אברהם ורבקה. המפגש של עבד אברהם עם רבקה בבראשית פרק כ"ד. לפני שאני אעיר על שניים שלושה ביטויים שמאוד בולטים בזיקה, בהרמז שהם יוצרים לסיפור הקדום ההוא, לפני כן אני רק רוצה לומר שגם מבחינה תמטית, מבחינת הנושא של הפרק שלפנינו, כבר יש איזה סוג של שיתוף ברור, שהרי מתוך המפגש האקראי על גדות הבאר בין עבד אברהם ובין רבקה נולד שידוך, מוצא עבד אברהם אישה לבן אדונו. וגם כאן, מתוך המפגש האקראי בין רות לבועז, עומד להיוולד שידוך. כלומר, זה שני סיפורים מטרימי זיווג, מטרימי שידוך, מטרימי החתונה, מין דייט ראשון על הבאר או דייט ראשון בשדה. אבל זה לא רק זה, כי המודל הזה, הטיפוס הזה של שידוך שמתרקם לו אי שם על הבאר או בשדה, קשור בכמה מקומות אל העובדה שיש מישהו נזקק, ומישהו אחר בא ומושיע אותו ומציל אותו. זה מאוד בולט אצל משה שפוגש את אשתו לעתיד, את ציפורה, בת ראואל, על גדות הבאר, ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען. משה מושיע אותם, וכך הוא איכשהו פתאום זוכה לקבל אישה. באופן דומה, גם אצל יעקב. כשיעקב מגיע ופוגש את רחל, רחל נמצאת במצוקה, נוכח כל הרועים הגברים ששם, ויעקב פתאום גולל את האבן ואיכשהו משקה את צונה. גם אצלנו ברות פרק ב', המודל הזה בעצם מתממש, מתקיים, גם אם לא על ידי מים מבאר, על ידי שיבולים משדה. כי יש כאן דמות אחת שהיא הזרה, היא הנוכריה, שמגיעה אל המקום שיש שם נורמות מקובלות. יש אפילו איזה נער שניצב על הקוצרים שלא כל כך אוהב אותה, אבל בועז בא ומושיע אותה, בועז בא ונותן לה אוכל. שוב, גם אם לא מים, אז לפחות יבול, שזה אולי מאפיין את אזור בית לחם בתקופת קציר הסעורים, זה יותר מתאים לרקע העלילה. אבל מעבר למודל הכללי הזה שאולי מתממש בפרק ב', הכתוב אכן רומז, אני חושב, באופן מאוד מיוחד לבראשית פרק כ"ד. די להזכיר, אני חושב, שני ביטויים מאוד בולטים, אולי שלושה, כמו למשל, אומר כשרות שבה הביתה אחרי המפגש בשדה, נעמי שאלת אותה מה קרה, איפה עשית, איפה היית, איפה ליקטת היום, ואז רות אומרת לה, ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. הביטוי הזה עד אם קילו מופיע רק בבראשית כ"ד. שם זה כזכור עד אם קילו לשתות. גם שם בבראשית פרק כ"ד, בעלת החסד מציעה לאורח הזר מים, והיא אומרת שהיא תיתן לו לשתות עד אם קילו לשתות. זה בבראשית כ"ד, פסוק י"ט. והנה גם כאן איש החסד אומר לאישה הזרה שמגיעה אל השדה, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. ההרמז הזה, זה מכונה אלוזיה, האלוזיה הזו, מצטרפת להרמז בשני פסוקים קודם לכן, שגם הם שולחים אותנו לבראשית כ"ד, בתגובת נעמי, ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. הביטוי הזה, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, גם הוא מזכיר יותר מדי את בראשית כ"ד בשביל שהתזכורת הזאת תהיה מקרית. בבראשית כ"ד, אחרי שהעבד גילה שהוא פגש בבת משפחה של אברהם, אז הוא אומר, ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני. כאן כשנעמי מגלה שרות הייתה בשדה של קרוב המשפחה, שוב היא אומרת אותו משפט, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. יש עוד כמה זיקות, עוד כמה השוואות לפרק הזה, אבל אני חושב שדי בשני הרמזים הבולטים האלו, בשביל לדרבן אותנו לחשיבה, מה רוצה מגילת רות להרוויח בכך שהיא משווה בין הסיטואציה הזו בשדה, לבין המפגש של עבד אברהם עם רבקה, אשת בן אדונו לעתיד. ונדמה לי שפשר הזיקה תמון בעצם בזיקה שלישית, בזיקה אחרת, שפה אני לא רוצה כל כך להסתמך על הלשון כמו על המהות, כמו על התוכן. כשרות יוצאת החוצה מבית נעמי ומתחילה להסתובב בין שדות אנשי בית לחם, היא באמת לא יודעת לאיפה היא הולכת. היא הולכת לאיפה שרגליה מוליכות אותה, והכתוב ומתמם קצת, אני חושב, כשהוא אומר, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז. ויקר מקרה, כשכתוב בסיפור מקראי, ויקר מקרה, כולנו מבינים שהכוונה, וממש לא במקרה. זה כמעט הגד שהתוכן הממשי שלו, העמוק שלו, הוא הפוך לגמרי ממה שהוא אומר באופן מילוני, סמנטי. ויקר מקרה בעצם אומר שהמקרה גלגל אותה לשדה, אבל מאחר והסיפור המקראי יש לו הנחת יסוד של השגחה, הרי שברור שצריך לפנח את הסיפור כמי שבא לומר, ההשגחה גלגלה את רות לשדה של בועז. באופן דומה, משתמש, בלשון דומה, משתמש עבד אברהם, כשהוא מגיע אל הבאר בחרן, שם נאמר, הקרנה לפניי היום. בתחילת התפילה של העבד, זה בפרק כ"ד פסוק י"ב, ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. הקרנה לפניי היום. שוב, ברור לגמרי שכשהעבד אומר הקרנה לפניי היום והוא אומר את זה בתפילה, אז לא צריך לפנח את זה כמקרה, אלא כהאתרות השם לתפילתו, והוא מגלגל לו את האישה הראויה. מה שאני מרגיש, מה שנדמה לי שהזיקה הזו שבין הסיפורים רוצה לעורר, זה איזה קצב, איזה מודל שמתרחש בשני הסיפורים האלו, ומבקש לגלות הרבה על היחס שבין ההתערבות האלוקית במציאות ובין פעולת האדם. מה היה קורה אם אכן הקדוש ברוך הוא גלגל את רבקה לעבר עבד אברהם, אבל מה היה קורה אם כשעבד אברהם היה פונה אליה, אז היא הייתה אומרת לו, תשמע, אני בשמחה רבה הייתי עוזרת לך, אבל אני מאוד ממהרת, ההורים שלי מחכים למים שלי, אני מצטערת, אני לא יכולה עכשיו. מה היה קורה? איך הסיפור היה ממשיך ומתגלגל לו? עכשיו, אלו שאלות שאסור לשאול כמובן, אי אפשר לשאול אותן, כי זה לא מה שקרה. אבל יש איזו תחושה עמוקה שהקדוש ברוך הוא זימן את המפגש. אבל המפגש אינו אלא פוטנציאל, אינו אלא הזדמנות, איזו הזמנה גדולה להתרחשות. אבל האם ההתרחשות הזאת תתממש? האם באמת בפועל המפגש הזה יוביל לקראת שידוך, לקראת ישועה? זה כבר תלוי בהכרעה של הדמויות בסיפור. אם רבקה היא אישה בעלת חסד, אז גלגל הישועה שהקדוש ברוך הוא התחיל לגלגל, אכן יוכל להמשיך ולהתגלגל ולהגיע לידי מיצוי. אבל אם רבקה תנהג לא כבעלת חסד, אז כל ההתאמצות במרכאות, ההתאמצות האלוקית, הייתה לחינם. עכשיו, באופן דומה קורה בסיפור רות. מה היה קורה? אכן הקדוש ברוך הוא גלגל את רות לשדה בועז. אבל מה היה קורה אם בועז היה אומר לנער הניצב על הקוצרים, אתה יודע מה, היא נערה מואביה, והיא ככה מלקטת כל כך הרבה, תראה, אל תעליב אותה, אבל תעשה לי טובה, תן לה איזו תחושה שהיום בסדר שהיא אספה פה, אבל שמחר לא תבוא שוב. אני מעריך שהיו כמה דמויות בבית לחם של אותה תקופה, שאולי ככה היו מתנהגים. מי יודע, אולי גם היום יש כמה אנשים שזו הייתה החוויה הראשונה שלהם, כשהם היו מרגישים שאיזה מישהו, איזה אני, יותר מדי מתחיל להשתלט על נכסיהם ומבקש צדקה לעתים קרובות מדי. איכשהו בשני הסיפורים האלו, גם בסיפור רבקה וגם בסיפור בועז ורות, יש שילוב נדיר של מקרה כביכול, כלומר איזו השגחה שמתחילה להניע את הסיפור, וחסד מאוד בולט, מוטיב החסד מאוד בולט, כמי שבא ומקדם את, את הישועה, מקדם את, את העלילה. כביכול, גם בועז וגם רבקה נבחנים במידת החסד שלהם, אבל זו בחינה של הכל או לא כלום. אם הם לא יפעלו על פי אמת מידה של חסד, ישועת השם לא תוכל להופיע בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזמן את את המציאות, הקדוש ברוך הוא מזמן את המפגש, אבל מה יקרה במפגש? פה הקורא, כמו כל ההיסטוריה כולה, ניצבים באיזה מתח, ניצבים באיזו ציפייה. האם היה המפגש של שתי הדמויות יוביל איזו ישועה? והתשובה של שני הסיפורים, גם של מפגש עבד אברהם עם רבקה וגם של מפגש רות ובועז, זה שהתשובה הזאת תלויה במידת החסד של שתי הדמויות האלו. לפיכך, נדמה שבאמת עולם החסד, כך הכתוב מבקש להציג את בועז, כמי שמלא במידת חסד כרבקה אמנו שמה שפגשה בעבד אברהם, והחסד הזה כאמור הוא זה שיכול להוציא לפועל את הישועה, את הפוטנציאל של הישועה שמחכה. אם כך הוא הדבר, אז לא נותר אלא לומר שבפרק א' הוצגה רות כמי שהיא בעלת חסד גדול. הוצגה רות כמי שדבקה בחמותה, ורות דווקא בה. עכשיו בפרק ב' מוצג בועז כאיש חסד גדול, וכמי שאמר לרות, עם הנערים אשר לי תדבקין. כך לפחות רות מצטטת, רות מצטטת אותו. הוא כזכור אמר עם הנערות, ונעמי ישר מתקנת אותה. אבל הנה יש פה שני אנשים שבקיאים בהלכות דבקות. דבקות מוסרית, דבקות שקשורה בחמלה על הזולת. רות מתוך חמלתה על נעמי, בועז מתוך חמלתו על רות, וכך בפרק א' הוצגה דמות אחת, בפרק ב' עולה על הבמה דמות אחרת, שתי דמויות שמושתתות על עולם של חסד, ולא נותר איך, אלא לראות איך שתי הדמויות האלו והמפגש הזה מוביל אותנו לפרק ג' ומשם אל הגאולה הפרטית שהיא התרמה לגאולה הלאומית שמתרחש כבר בפרק ד'. אז עד כאן לעת עתה. בשיעור הבא בעזרת השם נעיין בפרק ג' שזה כבר מפגש אינטימי בלילה, בחושך, שלא כמפגש של רות ובועז בפרק ב' שהוא בשדה לאור יום כשהרבה נערים ונערות מסתובבים מסביב. להתראות.